חזרנו ואנחנו דיבור יהודי של ערב שבת פרשת בשלח, ובמרכז התוכנית אני מבקש לשוחח עם אישיות חשובה ונכבדה, והפעם אכן כך, שתיתן לנו אור על הזהות, על הדיבור היהודי. והפעם ביקשתי לקו השידור פרופסור אביעד הכהן. צהריים טובים,
פרופסור הכהן. צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
ראשית, באופן אישי, הערכה רבה כלפיך, כלפי הדברים שאתה כותב, אתה עוקב אחריך כבר שנים רבות. אני חושב שבתקופה הזאת, לשמוע את הקול שלך זה חשוב, מכל כיוון. אני לא מדבר על זה שאתה נשיא המרכז האקדמי שערי משפט, כעשור דיקן בית הספר למשפטים, מאוד מעורב גם בעתירות לבגץ. אני רוצה לשאול שאלה קצת חדה, בפתיח אפילו. חלק אומרים, סוף הדמוקרטיה, סוף המדינה, הצד השני, כמעט במרחק של מאות ואלפי קילומטרים, עד הרבה בחיזוק הדמוקרטיה והמדינה. איפה אנחנו עומדים?
אז כיהודים מאמינים, אנחנו יודעים שאף פעם לא צריך להתייאש ואסור להתייאש, וגם אנחנו יודעים שהתקווה זה רעיון מאוד יהודי. אני לא חושב שזה סוף הדמוקרטיה. אני אמרתי בשבועות האחרונים שמי שלא האמין עד עכשיו בתחיית המתים, אז אולי יתחיל להאמין, כי הדמוקרטיה כבר הומתה כל כך הרבה פעמים, ובכל פעם היא קמה לתחייה. אבל זה כמובן רק באמירה צינית. אבל למיתו של דבר, כמובן שברפורמה ישנם דברים שעשויים גם בהקשר המשפטי לפגוע במערכת המשפט, לא הכל נועד לתיקון, גם אם הכוונות טובות, אבל בפועל אני לא חושב שתוצאות תהיינה טובות. מצד שני, זה לא סוף הדמוקרטיה ולא קרוב לזה. יש דברים במערכת המשפט שלא יהיה ספק שצריך לתקן וחובה לתקן אותם, וכמו תמיד, האמת מצויה באיזשהו מקום באמצע. אנחנו לא חיים בעולם של שחור ולבן, העולם הוא מורכב, המציאות היא מורכבת, ואנחנו צריכים לתקן את כל מה שטעון תיקון, ומצד שני לא לקלקל את מה שמתוקן או שיכול להתקלקל וחבל שיתקלקל.
תראה, פרופסור הכהן, יש משהו שרואים כולם, ההתנגדות באמת החד משמעית, בלי הדיבורים אולי קץ הדמוקרטיה, אבל ההתנגדות החד משמעית של אנשי המשפט או של מערכת המשפט, אולי זה עצמו גם גורם להקצין את הצד השני?
אין ספק, אנחנו יודעים שכאשר צד אחד מתקפד ומקצין עמדות, אז גם הצד השני עושה את אותו דבר. חלק מזה אגב, בעיניי, על הדלות, זו טקטיקה. זאת אומרת, אתה קורא קריאות שבר כדי להגיע באיזשהו מקום בסופו של דבר לעמק השווה. אני חושב שגם הרפורמה עצמה, כתבתי על זה באיזשהו מקום, כי ניסו את הרפורמת העיזים, הכניסו הרבה מאוד עיזים לרפורמה,
יוכלו
להוציא אותם ולמתן אותם, יכול לקצוץ להם קצת את הרגליים, את הידיים, לגזוס קצת את הצמר שלהם, או את הזקן שלהם. אז אני אומר, זה טקטיקה שלצערי נהוגה במקומותינו. אני מיצר על כך, מכיוון שניתן לדבר מראש בצורה קינה, לדבר על דברים שבאמת אדם חושב שצריך לתקן אותם, ובצורה לא קיצונית ולא מתלהמת, וגם משני הצדדים, ואני מדגיש משני הצדדים, אין ספק ששני הצדדים ומכן בעניין הזה אשמים בכך, וגם בהקשר הזה כתבתי שוב במקום אחר, הייתי שולח את כולם לאיזה סדנה של ניקוי רעלים לכמה ימים, כדי שקודם כל ננקה את כל האמירות, את האמירות הקשות, ובאמת אמירות קשות מכל הכיוונים. ולגופו של דבר, מערכת המשפט, כפי שאמרתי, יש בה הרבה מאוד דברים שטעונים תיקון, אין מערכת שהיא מושלמת, לא, אף פעם לא הייתה כזאת וגם לא תהיה כזאת, אפילו במקורות שלנו אנחנו מוצאים לא מעט ביטויים להשחתה של מערכת משפטית, וכמובן גם מערכות אחרות, זה לא רק המערכת המשפטית, ולכן צריך לתקן, אבל כפי שאמרתי, לעשות את זה בדרך ראויה, בלשון נקייה, ולפעול לטובת העניין. בסופו של דבר אנחנו כולנו חיים יחד באותה מדינה, או כפי שהמשל שנוהגים לומר בחברה אחרה הדתית, אנחנו כולנו באותה סירה, ומי שמנקב חור בסירה, הרבתה שלו, בסופו של דבר הסירה כולה תטבע, וזה אף אחד מאיתנו לא רוצה.
תראה, דבר מאוד מעניין, פרופסור הכהן, אם אני לא טועה, תקן אותי בנקודה הזאת, אתה עשית התמחות אצל פרופסור מנחם אלון.
עשיתי, זכיתי לעשות התמחות איזה שניים ממוריי הסגולים בעולם המשפט, שהיו רחוקים זה מזה תק פרסה, ושניהם הגיעו, היו המשנה לנשיא בית המשפט העליון. אחד הוא באמת פרופסור
מנחם אלון. נשמח לשמוע מי השני, את הראשון אני ידעתי, כן.
מיד אני אומר, ראשון הוא פרופסור מנחם אלון, שזכיתי התמחות אצלו בבית המשפט העליון, במגרש הרוסים, הוא היה משנה לנשיא בית המשפט העליון. ואגב, ממש בעוד שבועיים, בשבת פרשת משפטים, אין יותר סמלי מזה, ימלאו עשור שנים לפטירתו. כתבתי להרבה, וזכיתי להיות גם תלמיד שלו, ואחר כך גם כתבתי את הדוקטורט אצלו. המורה השני היה עורך דין אז, וזה עורך דין מישאל חשין, שלימים גם הוא הגיע לבית המשפט העליון, והיה למשנה לנשיא בית המשפט העליון. וואו, כפי שאמרתי, העולמות שלהם היו רחוקים, אבל שני ענקי משפט, כל אחד בדרכו וסגנונו, היו ביניהם הרבה דברים משותפים, שחלק מהם אגב, אחד המכנים המשותפים ביניהם, זה דבר מפתיע, שניהם עמדו בעוז, אני מוכרח לומר, עמדו בעוז מול אהרון ברק, שאז לימין נשיא בית המשפט העליון, כל אחד בדרכו שלו, והם לא היססו לחלוק עליו, הרבה אנשים כפפו את קומתם, הכל אבל גם נעשה, אני שוב מדגיש, בצורה מכבדת, לא שתקפו אותו ברמה האישית, אבל תקפו את העמדות שלו לגבי המהפכה השיפוטית, לגבי התערבות של בית משפט בסוגיות שהוא לא צריך להתערב בהן, אז היה להם הרבה מכנים משותפים, מצד שני הם הגיעו מעולמות קצת שונים, למרות ששניהם הייתה גם אהבה גדולה מאוד למקורות שלנו, מנחם אלון לא צריך לומר, הוא אבי המשפט העברי בדורנו, ומישאל חשין לא היה כמעט פסק דין שלא ציטט בו איזה פסוקים מהתנך, או שבספרייתו, גם בבית המשפט היה, 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 היה סט שלם של התלמוד הבבלי, והוא היה מעיין בו מדי פעם, אז שניהם מבחינה זאת היו מאוד קרובים, למרות הריחוק שנראה
למרית עין. מעניין, וכשהזכרתי את פרופסור אלון, הרבה מדברים על הנושא של הנושא הרפורמה המשפטית, המהפכה המשפטית, בנושא הזה שבסך הכל, בחלק גדול ממנו, רוצים להחזיר דברים אחורה. אף דווקא לא לעשות שינויים של התחדשות, אלא לחזור לתקופה של פרופסור אלון וכדומה. האם בנקודה הזאת אתה כן חושב שבאמת, לו פרופסור מנחם אלון היה היום, קצת קשה תמיד להציג שאלה מהסוג הזה, אבל שפרופסור אלון כן היה אומר, עם המחלוקות שלו עם אהרן ברק, להשאיר את בית המשפט כמו שהוא היה לפני שנים רבות?
אין לי ספק, זה לא רק שאילו היה, הוא היה אומר את זה, הוא אמר את זה בזמן אמת, הרי כל המהפכה של הסבירות למשל, שהחלו להשתמש בעילת הסבירות בצורה סיטונאית, לבקר החלטות של ממשלה, השופט אלון תקף את זה בצורה מאוד חריפה, שוב, בלשון עדינה, אבל מבחינת תוכן, בצורה מאוד חריפה, הוא אמר, זה דבר שאין לו שיעור לא למעלה ולא למטה, מי זה האדם הסביר, מי זה הציבור הנאור, מה הם ערכי היסוד של השיטה, זה כל מיני סיסמאות חלולות, והוא ראה בזה גם סכנה, שוב, גם לבית המשפט, מעבר לעמדה האישית שלו, מכיוון שבית המשפט תובל את רגלו בביצה הפוליטית, ובסופו של דבר, יובד אמון הציבור בו, כתב דברים נחרצים מאוד בעניין הזה, ממש דברים נחרצים ששווה לשוב ולקרוא אותם. יכולתי לצטט, אולי אני יהיה לנו עוד כמה דקות, אז יכול להיות שאני גם אמצא דברים, שוב, שהוא אמר בלשונו שלו, שמדברים בעד עצמם, פשוט לא צריך להוסיף עליהם אפילו מילה אחת, כאילו שהדברים האלה נאמרו ממש היום.
מעניין מאוד. עוד שאלה נוספת שלא קשורה לרפורמה במערכת המשפט, אבל מאוד מאוד מעניין אותי לשמוע את דעתך. אני חושב שדובר על זה בהסכמים הקואליקציונים לגבי הרחבת הסמכויות של בתי הדין הרבניים, ואתה גם בנושא של המשפט העברי, יש לך חלק ענק. האם אתה בעד, נגד, זה טוב, זה לא טוב, הנושא הזה של הרחבת...
אז ראשית צריך לומר, זה לא שינוי, זה החזרת עטרה ליושנה, בתי הדין הרבניים במדינת ישראל, קודם כל צריך לזכור שהם קמו עוד לפני הקמת מדינת ישראל, תמיד דנו בדיני ממונות, אנחנו יודעים שבית דין יהודי דן, עיקר העיסוק שלו, למרות שהיום זה מתמקד רק בדיני המשפחה, בגיטין ונישואין, אבל בתי הדין לדורותיהם, אפשר לראות את זה בספרות השוטה הענפה, תמיד דנו בחושן משפט ולא רק באבן העזר, ולכן גם לפני קום המדינה, וגם במשך עשרות שנים, אני מדגיש, עשרות שנים, במשך כ-55 שנה, בתי הדין לממונות במדינת ישראל, בתי הדין הרשמיים, אני לא מדבר על בתי הדין הפרטיים, דנו בדיני ממונות, ועשו את זה כבוררים, הם עשו את זה בשבטם כבוררים, כיוון שצריך את הסכמת שני
הצדדים. היום אבל גם בתי הדין הפרטיים עושים, גם בתי הדין הפרטיים עושים.
אז בבתי הדין הפרטיים אין שום בעיה, אבל לפני כ-15-20 שנה, יצא פסק דין של השופטת פרוקצ'ה מבית המשפט העליון, שקבע שבית הדין הרבני הממלכתי, אני מדגיש הממלכתי, לא הפרטי, אין לו סמכות לשבת בדין כבורר, הוא יכול רק לדון בדברים שהחוק הסמיך אותו, והוא לא יכול לשבת במשך 3 שעות לדון בענייני נישואים וגירושים, ואחר כך פתאום לעשות הפסקה, ולהתחיל לדון בבורות, אפילו בהסכמת שני הצדדים, אני מדגיש, אפילו בהסכמת שני הצדדים. ולכן, התיקון שנעשה היום, אגב, שכבר יושב על שולחן הכנסת במשך, מאז שניתן פסק הדין, מיד לאחר מכן כבר הושעה הצעת חוק בעניין הזה, מאז כבר עברנו הרבה מאוד כנסות עם מערכות בחירות, אז בכל פעם מנסים לתקן את החוק ולא הצליחו, אני חושב שעכשיו גם לאור ההסכמים הקואליציוניים, פשוט יחזירו את ההתרה הזאת ליושנה, וזה פשוט דבר שמתקבל ומובן מאליו, והוא גם רצוי. אני רק רוצה לומר שגם בהקשר הזה מי שחושב שעכשיו בבתי הדין הרבניים יוצפו בתיקים ממוניים, בממונות, אז אני לא חושב שזה יקרה, כי גם כאשר אמרתי, במשך 55 שנה, אם דנו בכך, זה היה בערך 2-3% מכל
היחוד
שלהם, והסיבה היא מאוד פשוטה, שבעניינים המונות הרבה אנשים עדיפים ללכת לבתי הדין, מה שנקרא הפרטיים של הקהילות השונות, ולא להגיע לבית הדין הרבני, אבל זה שוב, זה עניין וולונטרי, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, אבל בפועל, גם החשש הזה שמעלים היום, שהם לא יהיה להם מספיק זמן לטפל באתרת עגונות, או בטיפול במסורבות גט, טענה שפשוט לא עומדת במבחן המציאות, כי העובדות מלמדות, שגם כשהייתה להם את הסמכות הזאת, זה תפס אחוזים ממש ממש בודדים מכלל עיסוקיהם.
וגם, דרך אגב, כן, כן. כי רק שם, זה גם יוריד מבתי המשפט, אבל גם כן לחץ שיש היום.
בוודאי שזה יוריד, למרות שהיום גם בבתי המשפט לא חייבים ללכת דווקא לבית הדין הרבני. הליכי בוררות וגישור יכולים לעשות על ידי כל אדם, בשונה מהליכים משפטיים שצריכים בבית משפט או שופט, או אדם שיש לו השכלה משפטית. בוררות אפשר לקחת, אם נשתמש בפיתוי של חז"ל, אפילו רואה בקר, או אפילו מישהו מן השוק יכול להיות בורר.
אם מקבלים על עצמם, כן.
ברגע ששני הצדדים מסכימים עליו, הוא יכול לשמש כבורר, וזה יכול באמת להוריד את העומס מבתי המשפט, שבעיניי זאת אולי הרעה החולה הראשונה שצריך לתקן אותה מערכת המשפט, וזה עינוי הדין. תיקים נמשכים חודשים ושנים לפעמים, וחז"ל כבר אמרו שחרב בא לעולם על עינוי הדין, חס וחלילה, אז זה בוודאי כן. אולי הדבר הראשון שצריך לטפל בו במסגרת הרפורמות, ולא בכל שאר הדברים.
פרופסור אביעד הכהן, מחכים תמיד גם בדברים הכתובים, אבל גם בדברים שבעל פה. אני מודה לך מאוד שהחכמת אותנו בכמה וכמה עניינים שעל לך.
תודה רבה לכם, ושתהיה שבת שלום לכם ולכולם.
תודה, תודה, תודה. כל חי תמיד איתי.